שירי סוידוס חושעשו אוי אולו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שני י' באדר א' תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף קט. ואם מסכת בבא קמא מכילה בתוכה קי"ט דפים, הווה אומר שבסיום השיעור נתייצב מרחק 10 דפים ו10 ימים מסיום מסכת בבא קמא על קי"ט דפיה. ישתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצי ומחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד לשיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תפנון ג' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ירשון בן רבי יצחק אשכנז, לבעל עבודת הגרשוני. ובשנת תרפ"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם זרח אריה יהודה לייבוש, בן רבי משולם שרגא פייבוש איילפרין, בעל האמרי יהודה. ובשנת תשס"ג עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ברל בן רבי יוסף ליפה אלכסנדר לבין, האדמור מזיצ'וב. ובשנת תשע"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד צבי שלמה, בן רבי חיים אליעזר אורונצ'יק, האדמור מרדושיץ. ובשנת תשפ עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם יצחק בן רבי חיים עזרא ברזל, בעל עיוני רש"י ומראשי ישיבת מיר ברכפלד. ובשנת תשפ"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי צבי מתתיה בן רבי יששכר סימן טוב, ראש ישיבת אור תורה ורב קהילת אפגניסטן. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. לעילוי נשמותיהם הטהורות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, וכן לעילוי נשמותיהם הטהורות והקדושות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם במקום לעינינו, נקמת דם עבדיו השפוך תעמוד על נשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא. במהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, שיהי רצון לפניך אדינו אלוהי ולא אבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטלוף כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נא רפא נא להם, אל נא רפא נא להם, אל נא רפא נא להם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. תהילים פרק ממ"ז ליום שני, למנצח לבני קורח מזמור כל העמים תיקו חף, הריעו לאלוהים בכל רינה, כי אדוינו עליון נורא מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. בחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. עלה אלוהים בתרועה, דוינוי בכל שופר, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. כי מלך כל הארץ אלוהים זמרו משכיל, מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאספו. עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגיני ארץ מאוד נעלה. תהילים פרק קוף מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, איבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בואו שערה בתודה חצופה בתהילה, עודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור והדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו הימי בתורה, שבעל פה פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קח במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, באיזה מקרה הסתפק רמי בר חמא בעניין כפל שפותר מחומש, ומה עם צדדי הספק והתשובה? במקרה בו טען שנגנב ונשבע וחזר וטען שנאבד ונשבע ובאו עדים כנגד הגניבה והודעה להבידה שהספק אם הכפל הוא הפותר תמיד מחומש ויפתור גם כאן, או שהשבועה היא שפותרת וכאן לא שבועת ההבידה היא שמחייבתו בכפל. שאלה שנייה, מה הדין כשמסר שורו לשני אנשים וטענו שנגנב ונשבעו ובאו עדים ואחר כך הודעה אחד מהם, או שהודעה ואחר כך באו עדים? ואת תשובה, אם באו עדים ואחר כך הודעה, ודאי שכבר שניהם התחייבו כפל ואין חומש. אבל אם הודעה קודם שבאו עדים, הסתפקה הגמרא, אולי זה שלא הודעה ישלם כפל וזה שהודעה ישלם חומש. שאלה שלישית, האם שייך שני חיובי חומש או שני חיובי כפל באדם אחד? ואת תשובה, רב פאפה הסתפק בזה ונפשט שאפשר, כפי שנדרש מלשון הפסוק וחמישיתיו יוסף עליו, בלשון רבים שיש חמישיות הרבה לקרן אחת. שאלה רביעית, שומר שנשבע ונפטר והחליט לשלם, האם זכה בכפל ומדוע? ואת תשובה, לאביי לא זכה, כיוון שיתריכו לבית הדין, ולרב הזכה, כיוון שסוף סוף שילם לו. שאלה חמישית, כשנמצא הגנב שגנב באונס, האם השומר יעשה עם הדין או הבעלים? ואת תשובה, לאביי שומר חינם אם רצה ישלם לבעלים ויוצאים מהגזלן, ואם רצה ישבה ויפטר, ושומר שכר משלם. ולרבה גם שומר חינם משלם. השאלה האחרונה על דף קופחת הייתה, כשנגנבה בהמה באונס והוחזרה לבית השומר ומתה בפשיעתו, מה הדין ומדוע? בתשובה, רבה זוטה הסתפק בכך, האם כיוון שפטור באונס קלטה שמירתו, או שחזרה לשמירתו הראשונה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עוד אותה שלמדנו בדפיין היומי אתמול בדף קופחת. במסכת בבא קמא, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, י' באדר ראשון תשפ"ד, עיקר בתורף העניין, תלמוד תורתנו, בדף קופתט. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופחת עמוד ב', שבע שורות לפני סוף הדף, בשורה הראשונה מן השורות הרחבות, מן המשנה הפותחת במילים, חן פקדוני אמר לו עבד. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מוסיפה המשנה לעסוק בדיני הכחשת פיקדון בשבועת שקר. המפקיד פיקדון ביד חברו, ולאחר זמן בא לנפקד ושאל אותו, איכן פיקדוני? אמר לו הנפקד, עבד פיקדונך. אמר לו המפקיד, משביעך אני שעבד פיקדוני, ואמר הנפקד אמן, ובכך הוא קיבל עליו את השבועה. וכמי שהוציא מפיו את השבועה, והעידים באים ומעידים אותו שאכלו, דהיינו שקילה הוא בעצמו ולא עבדה כלל, דהיינו הפיקדון לא עבד בכלל, משלם הנפקד קרן דמי הפיקדון, ואם הודע נפקד מעצמו שנשבע לשקר, משלם קרן את דמי הפיקדון וחומש, תוספת חומש על ערך הפיקדון, ועליו גם להביא קורבן אשם על חטאו. כנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו, והישיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. וכיוון שנאמר והתוודו, אין הכתוב מדבר אלא בהודעה מעצמו. אמר המפקיד לנפקד, היכן פקדוני? אמר לו הנפקד, נגנב. חזר ואמר לו המפקיד, משביעך אני שנגנב פקדוני, ואמר הנפקד, אמן. והעידים באים ומעידים אותו שגנבו, דהיינו שלקחו לעצמו ולא נגנב על ידי אדם אחר כל עיקר, משלם הנפקד תשלומי כפל כדין גנב. ואם הודע הנפקד מעצמו שגנבו ונשבע לשקר, משלם קרן וחומש, ומביא גם קורבן אשם על חטאו. מביאה המשנה דין הכחשת ממון בשבוע, כאשר התובע הוא אבי הנתבע ומת. הגוזל את אבי ונשבע לו הבן לאב שלא גזלו ומת האב, ואחר מיטת האב הודה הבן שנשבע לשקר ונתחייב בקרן וחומש ואשם. הרי זה משלם קרן וחומש ואשם לבניו של אביו, דיינו לאחים שלו או לאחיו של אביו. אם לא היו לאביו עוד בנים, ואינו יכול לומר שהתשלום יישאר אצלו כולו או חלקו, שהרי הוא יורש את אביו, שכיוון שנתחייב בהשבה עליו להוציא את הממון מתחת ידו לגמרי. ואם אינו רוצה לתת את הממון לאחרים ולהפסיד את חלקו בו, או שאין לו נכסים כל כך, יש יצא לדבר, שיהיה לווה ממון מאנשים אחרים בשיעור ההשבה, ומשיב לאחיו את הממון שלווה כדי לקיים מצוות השבה, ובעלי החוב באים ונפרעים מהאחים את חלקו באותה השבה. כלומר, אם היו לו שני אחים בשווי הגזילה שלושה זוזים, חלקו בירושת הגזילה הוא זוז אחד, ואם אינו רוצה להפסיד את חלקו, ילווה ג' זוז וייתן לכל אח זוז וחצי, והמלווה יגבה משני האחים יחד זוז אחד, ומהגזלן יגבה שני זוזים. תין דומה לגבי אב שהדיר את בנו מנכסיו, האומר לבנו, קונם, אי אתה נהנה משלי, כל מה שתהנה ממני אסור עליך כקורבן, ובזה הדירו ועשרו ליהנות מנכסיו, וקונם הוא כינוי לקורבן, אם מת האב יירשנו הבן, ואף שהוא נהנה כעת מנכסי האב, מכל מקום אין הנדר אוסרו אלא בחיי האב ולא אחרי מותו, שכעת אינו נהנה ממנו כלל, אלא יורש ממילא מה שזיקתה לו התורה. ובזה חלוק הדבר ממי שאמר לחברו כיכרי עליך, הוא נתנה לו במתנה שדבר אסור, ואף שהוא נהנה מהכיכר רק אחר שנתנה לו, כיוון שבא הכיכר מהמדיר למודר, אסור הדבר שנחשב ענה, אבל כאן אינו נהנה ממנו, שלא הוא שנתן לו, אלא זכה בדין התורה, כך מסביר הרשב"א. מסיים את המשנה ואומרת, ואם אמר האב שקונם זה יהיה בחייו ובמותו, אם את האב לא יירשנו הבן ויחזיר את חלקו לבניו של אביו דיינו לאחיו, או אם לא היה לאביו בנים מלבדו, יחזיר את חלקו לאחיו של אביו דיינו לדודיו. ואם אין לו מה יאכל, אם אין לבן הזה מה לאכול, לווה ממון ואוכל, ובעלי החוב באים ונפרעים מחלקו בירושה. ואף שם דובר כאן הוא אחר מות האב, מכל מקום גם בחיים ניתן לעשות תקנה לדבר שיוכל ליהנות מאביו. אלא שכיוון שאין אב רוצה להנותו, אין לעשות נגד רצונו. כך תוספות, בדיבור המתחיל בעלי חוב באים ונפרעים. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף קופחת עמוד ב' וסיומה בדף קופתת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחריה המשנה. דנה הגמרה במי שנתחייב קרן וחומש והשם לאביו, ושמבואר במשנה שעליו להוציא גזילה מתחת ידו ולתיתה לאחרים, מה יעשה כשאין לאב יורש ידוע מלבדו? אמר רב יוסף, אם אינו מוצא יורש לאביו להשיב לו את הקרן והחומש, ייתן אותם אפילו לארניקה של צדקה ולא יעקבים בידו. אמר רב פאפה, וצריך שיומר כשהוא נותן את הממון לצדקה, זה גזל אבי. דנה הגמרה בטעם חיובו באופן שהוא היורש. שואלת הגמרה, המים, מדוע משלם לאחרים או לצדקה? נמחלי לנפשי שימחל על החוב לעצמו כאשר הוא היורש היחיד, ולא יצטרך לשלם כלום. מילות ננה, אם לא שנינו במשנה לאל בדף קופג עמוד א', דינים שונים אודות אופן שמחל לו התובע על הקרן ולא מחל לו על החומש, והרי לא מתקיימת מצוות השווה בזה. אלמה מוכח מזה שחוף זה בר מחילה, ואין צורך אלא שלא תהיה עוד גזילה, וכיוון שמחל לו שוב אין כאן גזילה, אף שלא התקיימה השווה. וכיוצא בדבר, כשירש את החוב לעצמו, שוב אין כאן גזילה, ולמה עליו לשלם לאחרים? כיוון שהירושה נפלה לפניו, הוא יצא מידי גזילה. בשיבה הגמרא אמר רבי יוחנן לוקה שהיה נסתירה בין הדברים. המה שנאמר שם שמועילה מחילה, זו דעת רבי יוסי הגלילי. המה שנאמר אצלנו במשנה שאינו יכול לרשת את החוב, אלא חייב לשלם את הגזילה למישהו, זו דעת רבי עקיבא, דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת קידושין בדף כ"א עמוד א', וכן במסכת סנהדרין בדף ס"ח עמוד ב'. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ה' פסוקים ו' עד ח', איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, דהיינו להישבע לשקר, באשמה הנפש ההיא, ונאמר שם שעליו לשלם לו קרן וחומש. ועוד נאמר, ואם אין לאיש גואל, דהיינו אין לו יורש, להשיב האשם, דהיינו להשיב את קרן הגזילה אליו, האשם המושב להשם לכהן. ויש לשאול, וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים? אין לו יורשים שהוא צריך לתיתו לכהן? הרי אף אם אין לו בן או בת או אח, יש לו קרוב כלשהו עד יעקב אבינו, וכל הקרוב יותר, הרי הוא יורשו. אלא ודאי שבגזל הגר הכתוב מדבר, שבגר ייתכן מקרה שאין יורשים כלל, כגון שאין לו בנים ובנות לאחר גירותו, וקרוביו הגויים אינם יורשים אותו, שנמצא שאין מי שירשנו. ממשיכה הברייתא, הרי שגזל את הגר ונשבע לו שלא גזלו, ושוב נתחרט על כך ובא להתכפר, ושמע שמועת שווא שמת הגר והיה מעלה כספו, דהיינו את הקרן ואת החומש והאשמו ואת קורבן האשם בו הוא מחויב לירושלים לתיתו לכהנים כאמור בפסוק, ופגע באותו הגר, התברר שהגר הזה לא מת, וזקפו עליו במלווה שהפכו לחוב עליו. זקיפה במלווה, הכוונה שהגר קבע לו זמן למתי יפרע את חובו, ומת הגר קודם שפיראו, זכה עליו במה שבידו, כיוון שבעת שזה כפו עליו במלווה יצא מידי גזילה, וכשמת הגר והיה מוחזק בכסף זכה בו מן ההפקר, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אין לו תקנה לאותו גזלן עד שיוציא גזילו מתחת ידו ויתנו לכהנים. הוא אומר, הדרכי משה שמדובר דווקא בנשבע כאמור בברייתא, הרי שגזל את הגר ונשבע לו. מסיימת הגמרא את התירוץ, הרי שלמדנו של רבי יוסי הגלילי, לא שנה לנפשי, לא שנה לאחרים, מעצים אכיל. יכול הוא למחול את החוב בין לעצמו, כגון באופן שהגר זקף את החוב במלווה ועכשיו אין לו יורשים, וכן באופן שגזל את אביו ומת והרי הוא יורשו, ובין לאחרים, כגון שמחל הנגזל הגזלן כמבואר במשנה לאל שהיא לשיטתו, ובכל אילו אינו צריך לשלם לאחרים. ולרבי עקיבא, לא שנה לאחרים ולא שנה לנפשי, לא מעצים אכיל. אינו יכול למחול בין לאחרים בין לעצמו, וכמבואר במשנה כאן שהיא לשיטתו, ובכל האופנים שנזכרו עליו לשלם לאחרים את הקרן והחומש. ועוד מבאר את הגמרא, ולרבי יוסי הגלילי הוא הדין, ואפילו לא זקפו הגר במלווה, גם כן יכול אחר כך הגזלן, כשמת הגר, למחול לעצמו ולהיפטר. ולכן במקרה שבמשנתנו שגזל את אביו ומת האב, פטור הוא, לדעת רבי יוסי הגלילי, מלשלם מפני שהוא מוחל לעצמו, ואף שלא זקפו האב במלווה. בעיד הקטן, מה שנזכר בברייתא שזקפו עליו במלווה דווקא, הרי זה להודיעך כוחו דרבי עקיבא, ואפילו זה כפן עליו במלווה, וכבר אין זו ככל גזילה, בכל זאת אין לו תקנה עד שיוציא את הגזילה מתחת ידו. מקשה רב שישת על תירוצו של רבי יוחנן, מתקיף לרב שישת, הקשה רב שישת, יחי עם כך של רבי יוסי הגלילי. מועילה תמיד מכילה, ולרבי עקיבא תמיד אינה מועילה מכילה, קשה. לרבי יוסי הגלילי, לשמעין לנפשי, וכל שכן לאחרים, ילמדנו שמועילה מכילה לעצמו, וכל שכן שמועילה מכילה לאחרים, ולמה המשנה לאלשי כשיטתו, מדברת על מכילה לאחרים דווקא. וכן לרבי עקיבא, לשמעין להם שלמדנו של האחרים, דלא מצי מאכיל, שאינו יכול למחול, וכל שכן לנפשי, דלא מצי מאכיל. כל שכן שלעצמו הוא לא יכול למחול, ולמה משנתנו שהיא כשיטתו של רבי עקיבא, מדברת על מכילה לעצמו דווקא, שאינה מועילה. ויותר ראוי היה, שהמשנה לאל תשמיינו שמחלו לו אחרים, שאין זו מועיל, הוא כשיטת רבי עקיבא, וכל שכן שלעצמו אינו מוכל, ומשנתנו תשמיינו, שאם ירש את אביו נמחל לו, וכל שכן שאחרים מוכלים לו, הוא כשיטת רבי יוסי הגלילי. וממה שבמשניות נאמר שיכול למחול לאחרים ושאין יכול למחול לעצמו, נראה יותר שתנה אחד הוא המחמיר במכילה לעצמו ומקל במכילה לאחרים. מכוח הקושייה הזו מיישב רב ששת את המשניות באופן אחר, אלא אמר רב ששת אב היה שתי המשניות הללו גם זו דלעיל, שנאמר בה שיכול הוא למחול על הקרן ולא על החומש. וגם משנתנו שאומרת שאם גזל את אביו ומת שאינו מוכל לעצמו, שתי המשניות לשיטת רבי יוסי הגלילי הן. וכי כאמר רבי יוסי הגלילי דמצי מאכיל, מה שאמר רבי יוסי הגלילי, שיכול הוא למחול הרי זה לאחרים דווקא, כמבואר במשנה לאל, אבל לנפשי לא מצי מאכיל, עצמו אינו יכול למחול, כמבואר במשנה כאן. אלא אם כך תקשה, אם אינו יכול למחול לעצמו, עמי, למה נאמר בברייתא שמת הגר זכה עליו במה שבידו? התשובה לדבר משום דזה כפן הגר עליו במלווה. כאמור שם בברייתא, ולא כפי שאמר רבי יוחנן, שלאו דווקא זה כפו הוא להודיע כוחו של רבי עקיבא. אלא אכן, זה כפו במלווה דווקא. ורק באופן זה יכול הוא למחול לעצמו, כיוון שעל ידי שזה כפן עליו במלווה, הוציאו הגר מתורת גזילה, והרי זה כמוכל לאחרים. בדעת רבי עקיבא, שאין יכול למחול כלל לא לעצמו ולא לאחרים. אבל רבא חולק על רב ששת ומיישב באופן אחר, רבא אמר רבא שתי המשניות הללו, גם זאת דלעיל שנאמר שיכול הוא למחול על הקרן ולא על החומש, וגם משנתנו שאומרת שאם גזל את אביו ומת שאינו מוכל לעצמו, שתיהן לשיטת רבי עקיבא הן. וכי אמר רבי עקיבא דלא מצי מאכיל, מה שאמר רבי עקיבא שאינו יכול למחול, הרי זה לנפשי, לעצמו דווקא, כמבואר במשנה כאן. ואין זה אלא בעניין זה שעליו להוציא גזלה מתחת ידו, אבל במקרים אחרים שבו מזדמנת שאלה של מכילה לעצמו, מועילה מכילה זו, אומר הרשב"א. אבל לאחרים, מצי מאכיל, יכול הוא למחול, כמבואר במשנה לאל. ומה שבגזל הגר מבואר שאינו יכול למחול, הרי זה מפני שזו כמכילה לעצמו. שאף שזה כפן עליו הגר במלווה, כיוון שלא מחל לו מכילה גמורה, עדיין גזילה היא, וכשמת, אין יכול למחול לעצמו עליה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אלא אמר רב ששת, שרב ששת ורבה נחלקו ביניהם בגדר זקיפה במלווה. ורב ששת זקיפה הרי כמכילה לאחרים, וכיוון ששיטת רבי עקיבא שזקיפה אינה מועילה, על כוחך שגם מכילה לאחרים אינה מועילה. ולפיכך הוא צריך ליישב את הסתירה ששתי המשניות הם לשיטת רבי יוסי הגלילי. ואילו רבה סובר שזקיפה אינה כמכילה לאחרים, וכיוון שאמר רבי יוסי הגלילי שבגזל הגר ניתן למחול, בהכרח שדעתו שאפילו מכילה לעצמו מועילה. ולפיכך אין ליישב את סתירת המשניות אלא לשיטת רבי עקיבא הסובר שלאחרים הוא מוכל ולעצמו אינו מוכל. שואלת הגמרא מכלל מדברי רבא יש לדייק, דרבי יוסי הגלילי סבר דאפילו לנפשי נמי מצי מאכיל, שגם לעצמו הוא יכול למחול ואפילו לא זקפו במלווה ומעתה קשה. אלא גזל הגר וכאמר רחמנה שאמרה התורה שימת הגר ללא יורשים יש בו דין נתינה לכהנים, איך היא משכחת לה, איכן תמצאנו? אין אופן בו יתקיים הדין הזה שלעולם כאשר מת הגר מוכל הגזלן לעצמו ונפטר. משיבה הגמרא אמרה באחה במאי עסקינן, כאן כשאמרה תורה שיש לי תיטול לכהנים במה מדובר, כשגזל את הגר ונשבע לו לשקר שלא גזלו, ומת הגר והודה בשקרו לאחר מיתה, דבעידנה דעודי, שבזמן שהודה שאז חל עליו החיוב, כנאו השם, כנאו הקדוש ברוך הוא נתנו לכהנים. אבל אם הודה בחיי הגר נעשה כמלווה, וכשמת הגר מוכל לעצמו ופטור. ואומר המערשה שלגבי מי שגזל את אביו, אין הבדל אם הודה בחייו או לאחר מותו. כי כאן אין לו מרקנה או השם, ולכן לא העמיד רבה את המשנה גם כרבי יוסי הגלילי, ובעודה לאחר מותו. מבררת הגמרא מה דין גזל גיורת, באי רבינה, הסתפק רבינה, גזל הגיורת שנשבע עליו לשקר ועודה בכך לאחר מותה, מהו, מה דינו, והספק הוא, במה שנאמר בפרשת גזל הגר, ספר במדבר פרק אי פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. האם מדייקים שאיש אמר רחמנה, כך אמרה התורה, והרי זה ממעט לומר שלא יהיה דין זה באישה גיורת שמתה, אלא זוכה לעצמו ואין צריך להביאו לכהנים, או דילמה או שמה, נאמר, אין לדייק כך. משום דאור חדק ראו. דרך הפסוק לכתוב איש, ואין ללמוד מכך למעט אישה, וגם בגזלתה של הגיורת הדין הוא, שיש להביאו לכהנים. פושטת הגמרא את הספק, אמר לי רב אהרון לרבינה, תשמע, בואו שמע ראיה לדבר דתניה. שאלינו בברייתא, הדורשת את הפסוק הנזכר קודם, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן, אומרת הברייתא שמטיבת איש אין לי לדעת שנאמר דין זה אלא באיש, אם גזלו לגר ונשבע לשקר ומת והודה שמשיבו לכהנים. אישה מניין, אם גזל את הגיורת ונשבע לה לשקר והודה לאחר מותה מניין שנגבה, יהיה דין זה שיינתן הגזל לכהנים, כשהוא אומר בפסוק את המילה המושב, אחר שכבר נאמר להשיב, הרי כאן שניים, שתי השבות, לאיש ולאישה. שואלת הברייתא אם כן, שמרבים גם אישה מהתלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב באומרו איש, משיבה הברייתא איש הכוונה ולא קטן, כלומר, בגר שהוא איש גדול אתה צריך לחזור ולחפש אחריו אם יש לו גואלים עם לב, שמה יש לו בנים ויש לתת להם ולא לכהן, וכלשון הפסוק ואם אין לאיש גואל, כלומר שיתכן שיש לו ויתכן שאין לו. אבל בגר קטן אתה יכול לחזור אחריו אם יש לו בנים, משום שבידוע שאין לו גואלים, שקטן אין לו בנים. הרי למדנו מברייתא הזו שגם בגיורת נאמרה הפרשה הזו שיש לתת את גזלתה לכהנים. מביאה הגמרא ברייתא אודות הכהן הזוכה בגזל הגר, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא נאמר בפסוק האשם המושב להשם לכהן, הרי זה מלמד שכנאו השם, כנאו הקדוש ברוך הוא, ונתנו לכהן שבאותו משמר הנמצא בבית המקדש באותם ימים שהוא בא להתכפר. הכהנים מחולקים ל-24 משמרות, כאשר כל שבוע עובד משמר אחר, ואין הולכים אחרי הזמן שעודה בו אלא אחר הזמן שבו הביא את הקורבן, וכך הוא בכל הקורבנות שזוכה בהם המשמר המשמש בבית המקדש בשעת הבאתם, ואין הולכים אחר המשמר שמשמש או ששימש בעת שנתחייב בהם. ככה תוספות בדיבור המתחיל הכהן, וכל משמר ומשמר היה נחלק לשישה בתי אב, וכל בית אב עבד ביומו, ובשר הקורבנות היה ניתן לאותו בית אב שביומו הוא קרב, אבל כאן משמע שגזל הגר ניתן לכל המשמר. מבארת הברית אתה אומר שעליו לתיתו לכהן שבאותו משמר או שמה אינו כן, אלא שיכול לתיתו לכל כהן שירצה. התשובה היא כשהוא אומר בהמשך הפסוק שנותנו לכהן מלבד איל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, משמע למי שניתן איל הכיפורים ניתן גם הגזל. הרי לכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר שלא יש לתת את גזל הגר, כשם שאת הקורבן רק לא אפשר לתת להקריב. מביאה הגמרא ברייתא אודות דין גזל הגר, כאשר הגזלן הוא תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, הרי שהיה הגוזל כהן, וכשבא זמן משמרו בא ועודה, מניין שלא יאמר הכהן הגזלן הועיל וגזל הגר יוצא וניתן לכהנים, והרי הוא תחת ידי עכשיו, ולכן יהיה שלי ולא ינתן לכהנים אחרים, ודינו, והרי אפשר ללמוד קל וחומר שיוכל לומר כן, שהרי אם בשל אחרים דיינו בגזל הגר שהיה מביא ישראל אחר בשבוע זה, הוא זוכה הכהן יחד עם אחיו שבאותו משמר, אז בשל עצמו לא כל שכן שיזכה בכל. ורבי נתן אומר קל וחומר זה בלשון אחר, ומה הדבר? ומה בקורבנות שאין לו לכהן חלק בו עד שיכנס ברשותו, שהרי קורבן שמביא כהן אחר להקרבה, אף שאין משמרו בשבוע זה, יכול הוא לבוא ולהקריב את שלו ובשרו ועורו שלו, ואינו צריך לתיתו לכהנים שבמשמר שבאותו שבוע. שנאמר בספר במדבר פרק אי פסוק י' ואיש את קודשיו לא יהיו, ואף על פי כן, כשיכנס לרשותו, כאשר נתנו הכהן לכהן אחר שבאותו משמר להקריב עבורו, אינו יכול אחד מבני המשמר להוציאו מידו, כמו שנאמר בהמשך הפסוק, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. דבר, דהיינו גזל הגר שיש לו לכהן חלק בו, עד שלא ייכנס ברשותו, שהרי גזל הגר שהביאו ישראל לאחד מבני המשמר, מוציאים ממנו ומחלקים לכל בני המשמר בשווה. מי שנכנס לרשותו אינו דין ואין אחר יכול להוציאו מידו, וכשהכהן עצמו גזל את הגר, תישאר הגזלה בידו. כך נלמד בקל וחומר. דוחה הברייתא ואומרת לא, אין זה קל וחומר, שהרי אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, עד שיכנס לרשותו, שמי שנכנס לרשותו, הרי הוא נוטלו לעצמו, הרי זה משום, שכשם שאין לו חלק בו, כך אין לאחרים חלק בו, ואין לו מי שיתבענו. האם בגלל זה תאמר גם בגזל הגר שיתלו לעצמו, ששם כשם שיש לו חלק בו, כך יש לאחרים חלק בו, והם תובעים חלק בממון, וניתן לומר שבאופן זה לא ישירנו תחת ידו. אלא מכיוון שנפרח הקל בחומר, דינו הוא שכזה לא יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים שבאותו המשמר. ובברייתא הזו לא יתבהר מה הפרחה לקל וחומר שאמר תנא קמא, מפרשים התוספות בדיבור המתחיל, לא אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, שהפרחה היא שיש לומר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון ולא יזכה בשל עצמו אלא כפי חלקו בשל אחרים. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, איך אומרת הברייתא שכהן שגזל את הגר מוציא את הגזלה מתחת ידו ומחלקה בין כל כהני המשמר? והכתיב הרי נאמר בספר במדבר פרק אי פסוק י' ואיש את קודשיו לא יהיו, שיכול הכהן להקריב את קורבנותיו בעצמו בכל עת שירצה בבשר והעור שלו וממילא, גם את אל האשם הבעל חטאו, זה יכול הוא להקריב, וכיוון שלמדנו לאל ממה שנאמר מלבד אל הכיפורים, שלמי שזה ניתן, זה ניתן, יזכהו לבדו בגזל זה. מתרץ לגמרא, אכן אין הכהן צריך להביא גזילו לכהנים אחרים, ואחר במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר בכהן תמד דווקא שאינו יכול להקריב את קורבנו בעצמו, ועל כורחו הוא נותנו לכהני המשמר, וממילא גם את הגזילה עליו להביאה להם. שואלת לגמרא, היא בכהן תמה, אם הברייתא מדברת אודות כהן תמה, איך נפרש את דברי רבי נתן שאמר בברייתא דבר שיש לו חלק בו, וכי מי איטלי? האם יש לו לכהן התמה חלק במתנות הללו? הרי כהן תמה שאינו מקריב ואינו חולק אפילו באור הקורבנות, וכן בשאר קודשי המקדש ובכללם גזל הגר, ובהכרח שהברייתא מדברת בכהן טהור שיכול להקריב. וחוזרת אם כן קושיית הגמרא, מדוע מוציא ממנו את גזילו? הרי מי שמקריב את האשם הוא זוכה בגזל. תרצת הגמרא, אלא לעולם הברייתא מדברת בכהן טהור, ומה שמוציאים את גזל הגר מידו הוא משום דעת כי הלומדים זאת בגזירה שווה לכהן, לכהן משדה אחוזה. לתניא שנינו בברייתא מופיעה במסרת ערכין בדף כ"ה עמוד ב', לגבי שדה אחוזה שהיא שדה שירש אדם מאבותיו, שהיא מקדישה בעליה ומחרה הגזבר לאחרים, בהגיע היובל היא יוצאת מיד הקונה ומתחלקת לכהנים של אותו משמר שפגע בו היובל. כאן נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק כ"א, לכהן תהיה אחוזתו. מבררת הברייתא, אחוזתו מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו אחוזתו? הרי היה די לומר לכהן תהיה, אלא הרי זה בא ללמד מניין לשדה אחוזה היוצאה לכהנים ביובל. וקודם היובל גאלה כנאה מן הגזבר אחד מן הכהנים שהגיע משמרו בעת היובל. מניין שלא יאמר אותו כהן, הועיל ודינה להיות יוצאה לכהנים ביובל. והרי שדה זו היא תחת ידי, לפיכך תהיה שלי לבדי ולא תתחלק לכהנים אחרים. ודינו, וניתן לומר שהוא צודק הכהן הזה בטענתו על ידי קל וחומר. אם בשדה של אחרים שפדעם ישראל אני זוכה בה ביובל, טוען הכהן, בשדה של עצמי לא כל שכן שתישאר תחת ידי. תלמוד לומר, בא כתוב ואומר, כי שדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. איתר הכתוב את המילה אחוזתו כדי לומר שרק שדה אחוזה הרי היא שלו ואין זו שלו. שהרי זו אינה אחוזה לו מאבותיו, אלא גאלה מיד הגזבר. הכיצד? אלא כיצד יהיה דינה של השדה, יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחד בכהנים שבאותו משמר. ומעתה למדים גזרה שווה. שהרי נאמר בשדה אחוזה לכהן תהיה אחוזתו. נאמר בגזל הגר להשם לכהן. מה בשדה אחוזה יוצאת השדה מתחת ידו ומתחלקת בין כל המשמר? אף בגזל הגר יוצא הגזל מתחת ידו ומתחלק בין כל המשמר. מביאה הגמרא ברייתא על זכותו של הכהן בקורבנותיו שלו. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא מופיעה במסכת מנחות בדף עין דלת עמוד א', מניין לכהן שבא ומקריב את קורבנותיו, הן מה שנדר ונדב והן מה שנתחייב כחטאת ואשם בכל עת ובכל שעה שירצה, אף שלא בזמן משמרתו? תלמוד לומר, נאמר בספר דברים פרק חי פסוקים ו' וז', וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם, ושירת בשם השם אלוקיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני השם. ומניין ששכר עבודתה של הבהמה דהיינו בשרה וכן עורה הם שלו ולא של אנשי המשמר? תלמוד לומר, נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י', ואיש את קודשיו לא יהיו. הכיצד? באיזה אופן הוא צריך הפסוק להשמיענו שהאור והבשר שלו הם? שהרי כבר למדנו שיכולו להקריב את שלו, וכיוון שכן ודאי שעבודתה ואורה שלו, ככתוב לכהן המקריב לא תהיה. ובהכרח שפסוק זה בא לרבות אופן אחר שאינו ראוי להקריב, כגון בעל מום. אומרת הברייתא, כגון אם היה הכהן בעל מום שראוי לאכול ואינו ראוי לעבוד ולהקריב, אינו יכול לעשות שליח להקרבה לפי שאינו יכול להקריב בעצמו, ולכן נותנה להקרבה לכהן שבאותו משמר. ומכל מקום, כיוון שהוא ראוי לאכול, נאמר גם עליו, איש את קודשיו לא יהיו, ועבודתה ואורה שלו. ואומר רש"י, יש גורסים עבודתה ואורה לאנשי משמר, כיוון שהם יקרבוהו. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות כלי המקדש פרק ד' הלכה ח'. ואם אינו בעל מום ונתן לכהן אחר להקריב, נחלקו הרמב"ם והרעבד עם עבודתה ואורה לבעליו או לאותו כהן. וביאר הרזבז, שלדעת הרעבד, כיוון שאינו אלא שליח להקרבה, עבודתה ואורה של בעליה. והרמב״ם סובר שכיוון שעבודתה ואורה באים כשכר לעבודה, הרי הם למי שעבד בפועל ולא למשלחו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם היה הכהן זקן או חולה שהוא ראוי להקריב ואינו ראוי לאכול, נותנה להקרבה לכל כהן שירצה, שכיוון שהוא יכול להקריב, יכול הוא אף לעשות שליח ועבודתה ואורה לאנשי משמר, שכיוון שאינו יכול לאכול, אינו יכול להעמיד תחתיו כהן אחר לעניין זה. מבארת הגמרא את דברי הברייתא, היי זקן או חולה המוזכרים בברייתא היחידה מבמה מדובר, אי דמציא עביד עבודה, אם יכולו לעבוד ולהקריב, עבודתה, דהיינו בשרה ואורה של הבהמה נמי תאבי דידי, גם תהיה שלו, ולא לכל אנשי המשמר. בידי לא מציע אביד עבודה, שליח רכי משווה. ואם אינה יכול לעבוד ולהקריב, כיצד הוא יכול למנות שליח להקרבה ולתיתה לכל כהן שירצה שיקריבנה? כמבואר במסכת קידושין בדף חף ג' עמוד ב', שכל דבר שאין יכול לעשותו, אינה יכול למנות עליו שליח. תרץ לגמרא אמר רב פאפא, הברייתא מדברת בזקן או חולה שיכול לעסוק, לעבוד ולאכול על ידי הדחק, בדוחק ובקושי, ולכן עבודה דחי אביד לי, גם כשהוא עושה אותה, על ידי הדחק עבודה, שאין לכהנים פסול שנים, אלא נתנו חכמים שיעור שיעבוד עד שירטטו ידיו, כאמרו במסכת חולין בדף חף ד' עמוד ב'. כך תוספות בדיבור המתחיל, דחי אביד על ידי הדחק עבודה היא. ומשווי שליח יכולו למנות בשליח תחתיו, ואילו אכילה דכי אכיל על ידי הדחק, אכילה גסה היא. כאשר הוא אוכל על ידי הדחק, זו אכילה שנפשו קצה בה. ואכילה גסה, לאו כלומו, אינה נחשבת אכילה, והרי הוא נחשב כמי שאינו יכול לאכול, ומשום אחי ועל כן עבודתה ואורה לאנשי משמרם. ובמעדור הבטרה למערשה, מפרשת שאלת ותשובת הגמרא כך, כלומר היה פשוט לגמרא מסברה שאם יכול להקריב יכול גם לאכול, ואם אינו יכול לאכול, כנראה גם אינו יכול לעבוד, ולכן הגמרא מקשה, שאם יכול להקריב הרי יכול גם לאכול, וממילא יזכה בעבודתה ואורה, ואם לא יכול לאכול, הרי גם לא יכול לעבוד וממילא לא יכול לתת לאחר להקריב. תרץ לגמרא שאכן הוא שווה בשניהם, שיכול על ידי הדחק, אלא שעבודה על ידי הדחק היא עבודה כשרה, והיא לא אכילה על ידי הדחק, היא אכילה שאינה כשרה. מביאה הגמרא אופנים נוספים שכהן יכול ליתן קורבנו למי שירצה ולא לאנשי המשמר. אמר רב ששת, אם היה הכהן של המשמר תמה ויש לו להקריב בקורבן ציבור, הרי הוא נותנה להקריב לכל מי שירצה, שכיוון שיכול הוא עצמו להקריב, שהרי קורבן ציבור דוחה את התומה, יכול הוא גם כן לעשות שליח להקרבה זו. אמנם ועבודתה ועורה לאנשי משמר. שואלת הגמרא היחידה, מבאיזה אופן דיבר רב ששת, אידאיקה, תאורים, אם מדובר שיש באנשי המשמר גם כהנים תאורים, אם כן כהנים תמאים ממצו עבדי, האם כהנים תמאים יכולים לעשות את הקורבן בתומה, והרי אין קורבן ציבור בא בתומה, אלא אם כן אי אפשר להקריבו בתאורים? משום שתומה דחויה היא בציבור, וכשאפשר בלא דחייה, אין לדחות, כדעת רב ששת במסכת יומא בדף וו עמוד ב', וכיוון שכהן תמא אינו יכול להקריב, אינו יכול גם למנות שליח לכך. והיא דלקה, אם מדובר שאין במשמר כהנים תאורים, ולכן יכולים התמאים להקריב, אם כן כיצד אמר רב ששת שעבודתה ועורה לאנשי משמר, התמאים נינו ולא מצו אכלי, הרי הם תמאים ולא יכולים לאוכלו, שאין קורבן נאכל בתומה, אפילו קורבן ציבור הקרב בתומה. כלומר, ממה נפשך? לא ייתכן שיהיה קורבן ציבור נעשה וגם נאכל בתרומה, כי אם הוא נעשה בתומה בכך שאין תאורים, ואם כן אין מי שיוכלו. בשיבה הגמרא אמרה, ואכן מדובר שבאותו משמר אין כהנים תאורים הראויים לעבודה, אבל יש כהנים בעלי מום תאורים שאינם ראויים לעבודה, ולכן קורבן ציבור זה בא בתומה, כיוון שאין מי שיעשנו בתארה, ויכול הכהן הזה לתנה לכל מי שירצה. ואימא וכך יש לומר בדברי רב ששת, ועבודתה ואורה לבעלי מומים תאורים שבאותו משמר, שאומנם אינם ראויים לעבודה, אבל יכולים הם לאכול בקודשים. כי אין דינו של רב ששת בקורבן ציבור, אומר רבה של עניין כהן גדול עונן. אמר רבה שאם היה כהן גדול עונן, שמתו אביו או אמו או שאר קרובים שחייב להתאבל עליהם ועדיין לא נקברו ורוצה הוא להקריב קורבן עצמו, הרי הוא נותנה להקרבה לכל כהן שירצה, שכיוון שכהן גדול מקריב גם כשהוא עונן, יכול הוא למנות שליח ולהקריב תחתיו. אמנם עבודתה ואורה לאנשי משמר, שאף שהוא מקריב עונן, אינו אוכל קודשים בענינותו, וכיוון שאינו ראוי לאכול, אינו יכול להתאם למי שירצה, אלא הרי הם לאנשי משמר. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מהי שמיענו רבה שיבזה תנינה? זו ברייתא מפורשת. שנינו בברייתא כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל בענינות וגם אינו חולק בקודשים על מנת לאכול לערב לאחר שתסתלק ענינותו. שהרי מן התורה ענינות היא רק ביום המיטה שנאמר והחיטה כיומר, ורק מדברי חכמים הענינות נמשכת גם בלילה של האחריה. אז אם כן אינו חולק בקודשים על מנת לאכול לערב לאחר שתסתלק ענינותו, אז מה מחדש לנו רבשי? זו ברייתא מפורשת. תרץ לגמרא, סל כדאי תחמינה, עלולי דברי רבה שהיינו סבורים לומר כי חס רחמנה על ידי כהן גדול לקרר ובהו. מה שהתורה חסה לכהן בנינותו, אין זה אלא שהוא עצמו יקריב. אבל לשבוי שליח לא מצי משבי, אבל לעשות שליח שיקריב תחתיו אין בכוחו לעשות. כמה שמלנו, שמלנו רבה שיש, הדבר הוא לא כך, אלא בכוחו גם למנות שליח שיקריב תחתיו. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף יוד, במסכת בבא קמא. במשניות לעיל בדף קוף ג' ובדף קוף ח' עמוד ב' התבאר שהגוזל את חברו ונשבע לו לשקר ומת הנגזל, משלם את הקרן והחומש ליורשיו. במשנה שלפנינו יבואר שאם היה נגזל גר שמת ללא יורשים, נותן הגזלן את הקרן והחומש לכהנים שנאמר בספר במדבר, פרק ה' פסוק ח', ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. אבל סתם אדם מישראל שמת, יש לו יורשים, כמבואר לאל בדף קופתת עמוד א', שאף אם אין לו בנים, הרי יש לו אחים או שאר קרובים, או קרובי קרובים עד יעקב אבינו. אבל גר שמת, ולא הניח בנים שאורתם בלידתם בקדושה, אין לו קרובים. כמבואר במסכת יבמות בדף חב ב' עמוד א', שגר שמתגייר דינו כקטן שנולד, כלומר, כל קרוביו שהיו לו קודם שהתגייר, אינם נחשבים כקרוביו, ואף אם התגיירו עמו. ונמצא שאין לו יורשים. אומרת המשנה, הגוזל את הגר ונשבע לו הגזלן לשקר שלא גזלו. באמת הגר ללא יורשים, הרי זה הגזלן משלם קרן וחומש לכהנים העובדים באותה שעה בבית המקדש. וכן מביא אשם למזבח, שנאמר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן מלבד איל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. והרי כל אדם מישראל יש לו קרוב היורש אותו, אלא מכאן שפרשה זו עוסקת בגוזל את הגר שאין לו יורשים. אבל מי שגזל את הגר ולא נשבע לו, ומת הגר ולא הניח יורשים, זכה הגזלן בגזלה שבידו. כך אומר המאירי. מבארת המשנה שלא בכל אופן, הגזל מושב לכהנים. אם היה הגזלן מעלה את הכסף, הקרן והחומש, ואת האשם לירושלים, לתת את הכסף לכהנים, ולהקריב את האשם ומת הגזלן בדרך, הכסף יינתן לבניו של הגזלן, כיוון שלאחר מיטתו, אי אפשר לחפר עליו בהבאת הממון לכהנים. והאשם, קורבן האשם, ירעה בשדה עד שיסתאב, עד שיפול בומום או פוסלו מהקרבה, ואם אחר, ויפלו דמה, ויכנסו דמי האשם לנדבה לקופה שמקריבים ממנה קורבנות עולות נדבה. קורבנות אלו מוקרבים בזמן המכונה קיץ המזבח, כלומר, כשהמזבח עומד ללא קורבנות, עומד בטל שלא מקריבים עליו קורבנות. ופירש הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת שקלים, שדרך לאכול מפירות הקיץ הרבה, נוסף על עיקר הסעודה, ולפיכך נקראו הקורבנות שמקריבים על גבי המזבח, נוסף על קורבנות החובה, בשם קיץ המזבח. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם נתן הגזלן את הכסף, דהיינו את הקרן והחומש לאנשי המשמר שעבדו בבית המקדש באותו זמן, ומת הגזלן קודם שהקריבו את האשם אף שלא הסתיימה כפרתו, אין היורשים יכולים להוציא את הכסף מידם של הכהנים, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י', ואיש אשר ייתן לכהן לא יהיה, שכיוון שאדם נתן לכהן מתנה מ-24 מתנות כהונה, הרי היא שלו. ולכמן, בדף קוף יוד עמוד ב' הוכיח מכאן הגמרא שהכסף מחפר על חצי מהחט, ולכן אין היורשים יכולים לתבוע מהכהנים את המעות. בבייר הבית דוד, שפסוק זה שהביאה המשנה אינו על האסמכתא בלבד לדין הזה. הכהנים העובדים בבית המקדש היו מתחלקים ל-24 משמרות, וכל שבוע עבדה בבית המקדש משמרת אחרת. בסדר המשמרות ושמותיהן מבוארים בספר דברי הימים א' פרק כ' ד'. דנה המשנה באופן שניתן הכסף למשמרת אחת, והאשם, קורבן האשם, הוקרב על ידי משמרת אחרת. אומרת המשנה, אם נתן הגזלן את הכסף למשמרת יו יריב, היא המשמרת הראשונה עובדת בבית המקדש, כמבואר בספר דברי הימים, כנאמר, וייצא הגורל הראשון ליו יריב לידעיה השני. אז אם נתן הגזלן את הכסף למשמרת יו יריב, ולפני שהביא את האשם נסתיימה משמרתם, והיינו שלא היה האשם מופרש באותה שעה, ונתן את האשם למשמרת ידעיה משמשת אחריה, יצא ידי חובתו מהטעם שתבאר המשנה בהמשך. אבל אם נתן הגזלן את האשם תחילה ליהו יריב בזמן משמרתו, ואת הכסף נתן לידעיה בזמן משמרתו, אם קיים האשם שעדיין לא יקריבו בני יהו יריב, יקריבו בני ידעיה. בהטעם שכנסו את בני יהו יריב לתת את האשם לבני ידעיה ולא להפך, כיוון שבני ידעיה נהגו כדין בכך שנטלו את הכסף בזמן משמרתם. ואילו בני יהו יריב נהגו שלא כדין בכך שנטלו את האשם לפני הכסף, כמו שיבואר להלן שיש ליטול את הכסף לפני האשם, ולכן כנסו אותם לתת את האשם למשמרת ידעיה. אומרת המשנה, ואם לא קיים האשם, דהיינו שיקריבו כבר בני יהו יריב, יחזור הגזלן ויביא אשם אחר להתכפר בו, ותם הדינים הללו, כיוון שהמביא את גזילו את הקרן והחומש עד שלא הביא את אשמו יצא ידי חובתו, ולכן באופן שנתן את הכסף ליהו יריב את האשם לידעיה יצא ידי חובתו, וכל משמרת זכתה במה שבידה. אבל אם הביא את השמו עד שלא הביא את גזילו את הקרן והחומש, לא יצא ידי חובתו, ולכן כשהוקרב האשם לפני הבאת הכסף, עליו להביא אשם אחר. מה הכוונה אם הביא את השמו עד שלא הביא את גזילו? מסביר תוספות הראש שנזרק כבר אדם, שהרי זריקת אדם היא המחפרת. אבל אם רק נשחט האשם ועדיין לא נזרק דמו, יכול הגזלן להביא את הכסף באותה שעה ולהתכפר. מסיים את המשנה ואומרת, אבל אם נתן הגזלן את הקרן לכהנים ולא נתן להם את החומש, אין החומש מעכב את הכפרה ואפשר להקריב את קורבן האשם ואחר כך ייתן את החומש. ראי המשנה שלנו בדף קוף יוד עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את הפסוקים שנאמרו לגבי גזל הגר, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה לגבי גזל הגר, ספר במדבר פרק ה' פסוק ח', האשם המושב להשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו, עליו. ויש לדרוש את הפסוק כך, השם זה תשלום הקרן, כלומר הגזילה עצמה או דמיה. המושב זה תשלום החומש, מברר את הברייתא או שמה הפסוק אינו נדרש כך אלא באופן אחר, אשם זה איל, קורבן האשם ולא תשלום הקרן, ולפי זה צריך לומר שהמילה המושב זה הקרן והחומש, אם לא כן, נלמד מדרשה זו שאין תשלום חומש בגזל הגר, ולא כמבואר במשנתנו, שיש תשלום חומש בגזל הגר. מילו מהמשך הגמרא משמע שאין דרשה זו חולקת על המשנה, אלא רק על דברי רבא. אז אם כן, שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה לגבי גזל הגר, האשם המושב להשם לכהן מלבד אל הכיפורים אשר יחופר בו עליו, דורשים את הפסוק כך, אשם זה הקרן, המושב זה תשלום החומש. שואלת הברייתא או שמה הפסוק אינו נדרש כך אלא באופן אחר, אשם זה איל, קורבן האשם ולא תשלום הקרן. מפסיקה הגמרא את דברי הברייתא ומסבירה, ולמה היא נפקא מינה? מה ההבדל אם אשם שאמרה התורה הוא הקרן או הקורבן? והרי לפי שתי הדרשות חייב הגזלן להביא גם את הקרן וגם את האשם. משיבה הגמרא, אם אשם איל וקורבן האשם, הרי יש לנו ראיה מפסוק זה להפוקי מדי רבא. להוציא מדברי רבא, דאמר רבא, גזל הגר שהחזירו הגזלן לכהנים בלילה, לא יצא ידי חובתו, וכן הם יחזירו חצאין, בחמת השלומים ולא בתשלום אחד, לא יצא ידי חובתו. ובייר רבא מה איתה מה? מה טעם שני הדינים הללו? כיוון זה אשם קר ירחמנה. התורה קינתה את הקרן בלשון אשם, ללמדנו שדין הקרן כדין הקורבן שאינו קרב בלילה ואינו בחצאין, אלא בבת אחת. ואם נפרש שהאשם אינו תשלום הקרן אל הקורבן העיל, אין לנו לדרוש את דינו של רבא מן הפסוק הזה. מביאה עכשיו הגמרא את סיום הברייתא המבארת מדוע אין לדרוש שהמילה אשם המופיעה בפסוק, הכוונה לאיל האשם. כשהוא אומר בהמשך הפסוק מלבד אל הכיפורים אשר יחופר בו עליו, הרי הקורבן אמור. ואם כן, הווה אומר שהאשם האמור בתחילת הפסוק זה תשלום הקרן. מביאה הגמרא ברייתא אחרת על הפסוק הזה. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו אשם האמור בפסוק זה תשלום הקרן, המושב זה תשלום החומש. מבררת הברייתא או שמא אינו נדרש כך אלא באופן אחר, אשם זה חומש והמושב זה תשלום הקרן. מפסיקה הגמרא את דברי הברייתא ומסבירה, למה היא נפקא מינה, מה החילוק בין שתי הדרשות, והרי בכל אופן הפסוק נדרש גם על חיוב הקרן וגם על חיוב החומש. משיבה הגמרא, אם המילה אשם הכוונה לחומש, הרי שיש לנו ראיה מפסוק זה להפוקים ממתניתין, למעט מהדין האמור במשנתנו, דתנן, שנינו במשנה, אם נתן לו הגזלן את הקרן ולא נתן לו את החומש, אין החומש מעכב את הכפרה, והיינו משום שלא כתבה התורה את חיוב החומש בלשון אשם. אבל אם נדרוש שהאשם זה חומש, אם כן אדרבה, צריך לומר להפך, תשלום החומש מעכב את הכפרה כקורבן, כיוון שהוא קרוי אשם. מביאה הגמרא את סיום הברייתא המבארת מדוע אין לדרוש שהאשם היינו חומש, כשהוא אומר בתחילת הפרשה וישיב את אשמו בראשו וחמישיתו, הווה אומר אשם זה קרן, שהרי שם מוזכר בפירוש בפסוק וחמישיתו, ובהכרח שאשמו הוא קרן. אם כן, הוא הדין גם בפסוק, האשם המושב, אשם זה הקרן והמושב זה החומש. ברייתא שלישית על הפסוק הזה, תניא אידך אשם האמור בפסוק זה תשלום הקרן, והמושב זה תשלום חומש, ובגזל הגר הכתוב מדבר, שהגוזל את הגר ונשבע לו לשקר ומת הגר, צריך לתת את הקרן והחומש לכהנים. מברר את הברייתא או שמה, הפסוק אינו עוסק בגזלן ובתשלום חומש, אלא המושב זה תשלום כפל, ובגניבת הגר הכתוב מדבר, שאם גנב מהגר ומת הגר, צריך הגנב לתת את תשלומי הקרן והכפל לכהנים. משיבה הברייתא כשהוא אומר בתחילת הפרשה וישיב את השמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, הרי שבממון המשתלם בראש לבדו הכתוב מדבר, כלומר, באופן שמשלם את הקרן לבדו ללא תשלומי כפל עמו, ובהכרח שהפסוק מדבר על גזילת הגר ולא על גניבת הגר. והוא הדין מה שנאמר בהמשך הפרשה, שם המושב היינו קרן וחומש ולא קרן וכפל. לפי זה כותב הרעבד, הגונב את הגר ונשבע ובאו עדים והודה, אם הגר חי משלם לו כפל ולא חומש, הרי משבאו עדים נתחייב בכפל, וכשיש כפל אין חומש. אבל אם את הגר ללא יורשים משלם קרן וחומש לכהנים ולא כפל, שהרי לא זיקה כתוב כפל לכהנים. וכיוון שאין כפל, חל חיוב חומש מחמת הודעתו. ואילו דעת המהירי היא שגניבת הגר נתמעתה לגמרי מדין גזל הגר, ואפילו את הקרן לא זיקתה התורה לכהנים, אלא זכה הגנה במיטתו של הגר בין בקרן ובין בכפל כדין כל המחזיק בנכסיו. חוזרת הגמרא לדינו של רבא שהוזכר לעיל באופני תשלום גזל הגר, גופה. כך דרך הגמרא בכל מקום אחרי שהזכירה הגמרא ממרה של אמורה בתוך סוגיה כלשהי, חוזרת הגמרא להביא את גוף דבריו בפני עצמם ולהוסיף עליהם או לבערן. באף שכאן לא הוסיפה הגמרא לממרה זו של רבא יותר ממה שהוזכר קודם לכן, מכל מקום אמרה זאת, משום שרצונה להביא ממרה נוספת שלו. כך אומר גיליון השס בשם השיטה מקובצת. אומרת הגמרא גופה אמר רבא גזל הגר, שהחזירו לכהנים בלילה לא יצא גזלן ידי חובתו, וכן אם יחזירו לחצאין שלא יחזיר את כולו בבת אחת, לא יצא גזלן ידי חובתו. מבאי רבא מה איתם, למה לא יצא ידי חובתו? כיוון דאשם קרי רחמנה. התורה קינתה את השלום גזל הגר בשם אשם, שנאמר האשם המושב להשם. ללמדנו שכשם שקורבן אינו קריב בלילה ואינו בא לחצאין אלא בבת אחת, שרים יבוא לחצאין הרי הוא בעל מום ואין קורבן קרב בעל מום, כך גזל הגר אינו משתלם בלילה ואינו משתלם לחצאין. וביאר המאירי שהטעם הוא כיוון שרצתה התורה שיחזירו בפרסום, ולכן אם ישיבו בלילה לא יצא ידי חובתו. ולמרות שבכל גזל, אם הגזלן נשבע לשקר והודה, אפילו גזל ישראל, חיוב הקרן קרוי אשם, כדכתיב השיב את אשמו בראשו, כמו שדורש את הגמרא לעיל אשמו, זה תשלומי קרן, מכל מקום לא אמר רבא שמעכב בהם לילה וחצאין, אלא בגזל הגר, משום שגזל הגר כנאו השם ונתנו לכהנים, ושייך שם לומר שיהיה בו כל דיני קורבן, אבל גזל ישראל שמשלם לידי ישראל, אין שייך לומר שיהיה בו דיני קורבן. ואמר רבא עוד חידש רבא בעניין תשלומי גזל הגר, גזל הגר שאין בו שווה פרוטה לכל כהן וכהן מהמשמר המשמש באותו זמן בבית המקדש, לא יצא הגזלן ידי חובתו בנתינתו לכהנים, אלא עליו להוסיף ממון משלו, עד שיגיע לכל אחד מהכהנים שווה פרוטה. מה הייתה מה? למה לא יצא ידי חובתו? כיוון דכתיב, האשם המושב להשם לכהן, ויש ללמוד מן הפסוק הזה שאינו יוצא ידי חובתו עד שיהיה בגזילה שיעור השווה לכל כהן וכהן, ופחות משווה פרוטה אינו שיעור השווה. באי רבא הסתפק רבא אם אין בו בגזילתו שיעור שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמרת יו יריב שהם מרובים, אבל יש בו שיעור שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמרת ידעיה שמועטים יותר. מהו? מה דינו? האם יכול לתת את הכסף למשמרת ידעיה? מבררת הגמרא היחידה מבאיזו אופן הסתפק רבא. אילה אם האם נאמר שהסתפק באופן די יא ולידעיה במשמרת ידעיה, שנתן הגזלן את הכסף לידעיה, והשווה הזו הייתה בזמן משמרת ידעיה, וגם את קורבן האשם נתן להם. היית בי, הרי יש בגזילה הזו שווה פרוטה לכל כהן וכהן שבמשמרת הזו, ובוודאי שיצא ידי חובתו. אומרת הגמרא לא צריכה לא הסתפק רבא, אלא באופן דייה ולידעיה בזמן משמרתו דיו יריב. מהי? הוא נתן את הגזילה, הוא השיב את הגזילה לידעיה בזמן משמרתו של יו יריב. מה דינה של השווה הזו? ותדדי הספק הם, כך. מי אמרין הנעים נאמר דקייבן דלאו משמרתו הוא, אין זה זמן משמרתו של ידעיה ולא כלומו, אין זו השווה המועילה, אלא צריך לתת את הכסף דווקא למשמרת יו יריב ושנותן להם את קורבן האשם. כלומר, אף שאדם הצריך להביא קורבן יכול להמתין עד שיגיע זמנה של משמרת מסוימת ולתת לה את קורבנו מכל מקום, אם כבר נתן את הקורבן לכהנים, הרי יצא הקורבן מרשותו, ואם נתן את הקורבן למשמרת שאינה משמשת באותה שעה, חייבים אנשי אותה משמרת לתת את הקורבן למשמרת המשמשת באותו זמן. כך מסביר תוספות הריד. או דילמה, או שמה, כיוון דלא חזילי, כיוון שמתחילה אין גזילה זו ראויה להינתן למשמרת יו יריף, שהרי אין בשווה פרוטה לכל כהן וכהן. מעיקרה לידעיה קי, מתחילה עומדת השבת הגזילה הזו להינתן למשמרת ידעיה, אף בזמן משמרתה של יו יריף. ואף שנותן את הכסף לידעיה, יכול להביא את קורבן האשם למשמרת יו יריב ומתכפר בה. כלומר, דווקא לאחר שנתן את הכסף לידעיה בזמן משמרתה של יו יריב, יכול להביא את קורבן האשם ליו יריב. אבל אין צד שיוכל להביא את הכסף אחרי האשם, כמבואר במשנתיים לולייל בדף קוף יהוד עמוד א', שאם נתן את הכסף ליו יריב ואת האשם לידעיה, יצא. משיבה הגמרא על הספק הזה בתיקו. תיקום, תעמוד השאלה הזו בספק שלא נפשטה. תיקו זה גם ראשי תיבות של תשביע לו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו. תשביע את ארץ קושיות ואיבעיות. את ארץ קושיות וספקות. במסכת מנחות בדף עין ג' עמוד א' שנינו, שכהנים העובדים בבית המקדש ורוצים לחלוק קורבן כנגד קורבן, כלומר שכהן אחד יקבל מנחה שלמה או אשם שלם, וכנגד זה כהן אחר יקבל מנחה או אשם אחרים, הם אינם רשאים לעשות כן. אלא כל מנחה וכל אשם מתחלקים בשווה לכל הכהנים שבאותו משמר, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י', וכל מנחה בלולה בשמן וחריבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. באי רבה הסתפק רב הכהנים העובדים בבית המקדש, מהו שיחלקו גזל הגר כנגד גזל הגר? האם הם רשאים להתחלק בגזל הגר באופן שכהן אחד יקבל גזלה אחת וכהן אחר יקבל גזלה אחרת? או שאינם רשאים לעשות כן, אלא בכל גזלה וגזלה חולקים כל הכהנים? אומר התוספות ריט שאין כמנת הגמרא לומר שכל הכהנים חייבים ליטול חלק בכל גזל הגר, ופשוט שיכולים חלק מהכהנים לוותר לחבריהם על חלקם במתנה זו. כמנת הגמרא לדון, האם יכול כהן אחד לוותר על חלקו בגזלה זו תמורת זה שחברו יוותר לו על חלקו בגזלה אחרת? או שאף אם יתנו ביניהם כך, אין התנאי מחייב, ואף שנטל כהן אחד את כל הגזלה, יחלוק עם אחד הכהנים בגזלה אחרת. מה עם צדדי הספק? אומרת הגמרא, מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, אשם קרי רחמנה, התורה קינתה את תשלומי גזל הגר בלשון אשם, שנאמר האשם המושב להשם, ולכך יש לדרוש, מה אשם? כשם שקורבן אשם אין חולקים בו הכהנים, אשם כנגד אשם, אף גזל אין הכהנים חולקים, גזל הגר כנגד גזל הגר, אלא כל גזלה מתחלקת לכל הכהנים, או דילמה או שמה, גזל הגר הניתן לכהנים ממון ההוא, דין ממון יש בו, ואין דינו כקורבן אשם לעניין זה, ומותר לחלוק גזל כנגד גזל. לאחר שהסתפק רבה אדר פשטה, חזר בפשט רבה בעצמו את הספק ואמר, אשם קרי רחמנה, התורה קימתה את גזל הגר בלשון אשם, ויש ללמוד מכך שדינו כאשם גם לעניין זה שאין הכהנים רשאים לחלוק גזל הגר כנגד גזל הגר. ויש השנה את ההלכה הזו בנוסח שונה, רבך הברי דרבה מתנילה בהדיה, רבך בנו של רבה שונה דין זה שרבה אמר כן בבירור ללא ספק. אמר רבה, כהנים אין חולקים, אינם רשאים לחלוק בגזל הגר כנגד גזל הגר, אלא כל גזלה מתחלקת לכל הכהנים. מה היא טעמה? מה טעמו של הדין הזה? אשם קרי רחמנה, התורה קימתה את השלום הקרן אשם, ודינו כקורבן אשם שאין הכהנים חולקים בו. שאלה נוספת של רבה בדין תשלומי גזל הגר, באי רבה הסתפק רבה, כהנים בקבלת ממון של גזל הגר, האם הם כמו יורשים אהבו? כלומר, אמרה תורה שגר שמת ואין לו יורשים יהיו הכהנים כיורשיו, או מקבלי מתנות אהבו? מקבלי מתנות מגבוה הם נחשבים. בערי מתנה זו היא ככל מתנות כהונה שציוותה התורה לתת לכהנים. מבררת הגמרא למה היא נפקא מינה, מה החילוק עם דינם כיורשים או כמקבלי מתנה? הרי מכל מקום הדין שצריך לתת את הכסף לכהנים. מבררת הגמרא, החילוק הוא בחיגון שגזל מהגר חמץ קודם הפסח, בעבר עליו הפסח אצל הגזלן ונאסר בהנאה ומת הגר. היא אמרת אם תאמר שהכהנים יורשים אהבו דינם כיורשי הנגזל, היינו היי דייריתי מורית. חמץ זה הוא מה שהוריש להם מורישם, וכמו שהיה יכול לתת את החמץ לנגזל עצמו ולומר לו הרי שלך לפניך, אף שעתה אין החמץ שווה פרוטה, כי חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, כך נותנו לכהנים ונפטר. והיא אמרת, אבל אם תאמר דה מקבלי מתנות אהבו, אם כן מתנה כאמר רחמנה דני תבלעו. אמרה התורה שיתן להם מתנה לכהנים. והה לא קייב להומידה, ברי בנתינה זו של החמץ אינו נותן להם כלום, ואף רבה על מהו. כיוון שחמץ זה נחשב כאפר בלבד, שהרי נאסר בענה ואינו מתכפר בנתינה הזו. ואף שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בענה רק מדי רבנן, כמבואר במסכת פסחים בדף חפתת עמוד א', וכיוון שמן התורה הוא מותר בענה, מדוע לא יצא הגזלן ידי חובת נתינה מן התורה מכל מקום? כיוון שסוף סוף אסור החמץ בענה, שאינו שווה כלום, ואף שאיסורו הוא רק מדי רבנן, נחשב הדבר שלא נתן לכהנים כלום, גם מדאורייתא, כך אומר המערית אל גזי. רב זעירא סובר שאין הנפקמינה כדברי רבא אלא באופן אחר. רב זעירא, באי אחי הסתפק כך, אפילו אם תמצא לומר. גם אם תאמר שכהנים בגזל הגר מקבלי מתנות אהבו מכל מקום, הלעניין חמץ שעבר עליו הפסח, לא היא באה אלן, אין זה תלוי בספק הזה, כיוון דהי מתנה אמר רחמנא דנייטיב להו, את אותו הדבר שהיה הגזלן חייב לתת לנגזל, נתנה התורה מתנה לכהנים ואף שאינו שווה כלום. אלא כי כמי באה אלן, הספק שבידינו הוא כגון שנפלו לו לכהן 10 בהמות בתשלומי גזל הגר, האם החי ולהפרוש שמינה היו מעשר או לא? האם יש חיוב להפריש מהם מעשר בהמה או לא? ואת צדדי הספק הם כך. האם הכהנים יורשים אבו ושייך בהם הדין דאמר מר במסכת בכורות בדף נ"ו עמוד ב', יורשים שקנו בתפיסת הבית, כלומר שירשו 10 בהמות ועדיין לא חילקו אותם ביניהם, חייבים בהפרשת מעשר בהמה, ואין דינם כשותפים הפטורים ממעשר בהמה, וכן הכהנים התחייבו בהפרשת מעשר בהמה. ותפיסת הבית זה כינוי לממון הירושה לפני חלוקתו, שלגבי דינים מסוימים הוא נחשב כממון שיש לו בעלים אחד, אף על פי שהיורשים עתידים לחלוק בו. עוד דילמה, או שמה הכהנים מקבלי מתנות אהבו ותנן, ושנינו במשלה במסכת בכורות בדף נ"ה עמוד ב', הלוקח הקונה 10 בהמות והניתן לו במתנה 10 בהמות, פטור מהפרשת מעשר בהמה. בדרשה זו דרשה הגמרא במסכת בכורות, מסמיכות הפסוקים, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. וכמו שבחיוב בכור בניך לא שייך להתחייב על ידי מקח או קבלת מתנה, כך מעשר בהמה אין מתחייבים בו על ידי קניית בהמות או קבלתן במתנה. ולמרות שהפסוק הזה נאמר לגבי בכור בהמה טהורה ולא לגבי מעשר בהמה, בכל זאת דורשת שם הגמרא זאת לגבי מעשר בהמה. ומעתה יש לדון בגזל הגר הניתן לכהנים מים, מה דינם לעניין מעשר בהמה? מביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק, תשמע, יש לפשוט את הספק הזה מה ששנינו בברייתא בתוספתא של מסכת חלה. 24 מתנות כהונה ניתנו לארון ולבנה, וכולן ניתנו, נכתבו, בסדר של כלל ופרט וכלל. בתחילת הפרשה נאמר, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. הרי זה כלל, אחר כך פרטה התורה את כל המתנות שזכו בהם הכהנים. ובסיום הפרשה נאמר, כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל להשם, נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לחוק עולם. חזר וכלל, נמצא שנאמרו מתנות כהונה בלשון כלל ופרט וכלל. וכן נאמר בהם, ספר במדבר פרק חי פסוק יוטט, ברית מלך עולמי לפני השם, ללמד שכל המקיימן, כל הנותן מתנות הכהונה, הרי זה כאילו מקיים את כל התורה כולה שניתנה להידרש בכלל ופרט וכלל. וכאילו קיים את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלך. וכל העובר עליהם, מי שאינו נותן מתנות כהונה, הרי זה כאילו עובר על כל התורה כולה, שנדרשת בכלל ופרט וכלל, וכאילו ביטל את כל הקורבנות שניתנה בהם ברית מלך. ואילו הן, 10 מתנות ניתנות להם במקדש לאוכלם שם, וארבע מתנות ניתנות ונאכלות בירושלים, אסור להוציאן מחוץ לחומות העיר, ו10 מתנות ניתנות להם בגבולים, בכל גבולי ארץ ישראל. 10 המתנות שבמקדש, אילו הן, בשר קורבן חטאת בהמה, קורבן חטאת בהמה מביא אדם שבר בשוגג על מצוות לא תעשה שהעובר עליה במזיד חייב קרת, כמה מבואר במסכת כריתות דף ב' עמוד א', וקורבן חטאת העוף, שמביאים זב וזבה יולדת ומצורע, רוצים להתאר, וכן מי שנשבע לשקר הוא נכנס בתומה למקדש והתחייב קורבן עולה ויורד, דהיינו לפי יכולתו הכלכלית, אם הוא עני ואין לו להביא חטאת בהמה, מביא חטאת העוף, וקורבן השם ודאי, והשם ודאי כלולים 5 עבירות שמביאים עליהם השם. השם גזילות שמתחייב בו הגוזל מחברו ממון ונשבע עליו לשקר והודה. השם מעילות שמתחייב בו המועל בהקדש בשוגג שהשתמש לצורך עצמו בנכסי הקדש. השם שפחה חרופה מתחייב בו אדם הבעל אישה שחצי שפחה כנענית וחצי בת חורין המאורסת לעבד עברי. השם נזיר שמתחייב בו נזיר שנטמע באמצע ימי נזירותו ומביאו בשעה שניתר. השם מצורע שמביאו המצורע בשעה שנרפא מצרתו. ומכל מקום כללה תוספת את 5 בשם השם ומונה אותם כמתנה אחת. עוד מן המתנות שבמקדש, קורבן השם תלוי, שמתחייב בו אדם שמסתפק אם עבר על איסור לאף שיש בו קראת, וזבחי שלמי ציבור, 2 כבשים מקריבים בחג השבועות, והם מכונים שלמי ציבור כיוון שלשון הפסוק הוא 2 כבשים בני שנה לזבח של עמים, ולוג שמן של מצורה, שמן הנשאר בכלי, מלוג שמביא המצורה להזעה, ומותר העומר הנשאר ממלכת העומר לאחר שהקריבו ממנה את הקומץ. והמתנה הזו לא כלולה בשיערי המנחות שתמנה התוספת עליה לן, כיוון ששיערי מנחות אלו הם של מנחת יחיד, ומנחת העומר היא מנחת ציבור. ושתי הלחם המובאים בחג השבועות ולחם הפנים שהיה נאפה בבית המקדש ומונח על השולחן הטהור כל ימי השבוע, ואוכלים אותו הכהנים בשבת בשעה שמחליפים את המשמרות, ואז מביאים את החלות החדשות, ושיערי מנחות הנשאר מכל המנחות לאחר שהקריבו מהם קומץ. 4 מתנות בירושלים אלו הם, הבכורה בשר בכור בהמה טהורה לאחר הקרבתו, והביקורים פירות ראשונים משבעת המינים שגדלו בארץ ישראל ומביאם בעל השדה לבית המקדש, והמורה מן קורבן התודה, והיינו חזה ושוק, ו4 חלות המופרשות מהחלות שבאות עם קורבן התודה, והמורה מעיל הנזיר, קורבן שלמים שמביא הנזיר בסיום ימי נזירותו, ואורות של בהמות הקודשים כעולה וחטאת שהם קודשי קודשים, אבל אורותיהם של קודשים קלים שייכים לבעלים המקריבים. ו10 מתנות בגבולים אלו הם, תרומה המופרשת מהגידולים הגדלים בקרקע ארץ ישראל, ותרומת מעשר המופרשת על ידי הלווים מהמעשר שמקבלים מישראל, וחלה המופרשת מן האיסלה וראשית הגז, הצמר הראשון הנגזז מהבהמות והמתנות, זרוע לחיים וקיבה הניתנים לכהנים, מכל בהמת חולין שנשחטת, ו5 צלעים של פדיון הבן הבכור, ופדיון פטר חמור, עשה שפודים בו את הולד הראשון הנולד מהחמור, ושדה אחוזה, שדה שהיא נחלה לו מאבותיו, היא קדישה ולא גאלה, מקדיש ומחרה, גזבר לאחר, מתחלקת ביובל הכהנים ושדה חרמים. המקדיש שדה הוא בלשון חרם, מקבלים אותה הכהנים מיד. בגזל הגר, אדם שגזל גר ונשבע לו לשקר ומת הגר ללא יורשים, נותן הגזלן את הקרן והחומש לכהנים, כמבואר במשנתנו. ולמרות שהתבהר במשנתנו שממון זה ניתן למשמרת הכהנים העובדת בבית המקדש באותו זמן, מכל מקום מכנה התוספת המתנה זו כמתנה שבגבולים, כלומר בכל ארץ ישראל, כיוון שאם נתן הגזלן את המתנה לכהני אותה משמרת מחוץ לירושלים, יצא. מסיימת הגמרא את רעייתה מן הברייתא הזו, וקקרי מתנה, התנא קורא לגזל הגר בשם מתנת כהונה, שמע מן המוכח מכאן, שהכהנים בגזל הגר מקבלי מתנות אבו. ולפי זה, הגוזל חמץ מגר ועבר עליו הפסח, חייב לשלם לכהנים את שווי החמץ קודם שעבר עליו הפסח, לשיטת רבה. וכן אין הכהנים חייבים בהפרשת מעשר בהמה, מבהמות שנפלו להם בגזל הגר לשיטת רבי זיירא. מסיקה הגמרא שמע מן, אכן מוכח מכאן שגזל הגר דינו כמתנה ולא כירושה. הוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף קט. במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האומר לבנו קונם שאי אתה נהנה משלי, האם ירשנו ומדוע? שאלה שנייה, אם אינו מוצא יורשים לאביו, מה יעשה עם הגזלה והאם יכול למחול לעצמו? שאלה שלישית, האם הועילה מחילת הנגזל הגזלן שלא יצטרך להשיב לו? שאלה רביעית, מה לומדים מלשון הפסוק, אין לאיש גואל אהבה אמינה בברייתא ולמסקנה? שאלה חמישית, מניין לומדים לרבות שגם גזל הגיורת לכהנים? השאלה האחרונה, דף קופתת, מניין לומדים שניתן גזל אגר דווקא לכהן שבאותו משמר שאליו הביא את הקורבן? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות שלמדנו היום בסייעתא דשמיא ענקית בדפינו היומי דף קופתת במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו אותו בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום. יהיה תלמודנו במשנה היומית כמו כל תלמוד תורתנו בדפינו היומי לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם. אוחזים אנו במסכת כתובות, פרק י' ג', הפרק החותם את המסכת, משנה ט'. ההוראה השביעית והאחרונה של אדמון עליה חלקו חכמים, עוסקת במקרה הדומה לזה שבמשנה הקודמת, אלא שכאן הוציאו שני אנשים שטרי חוב זה על זה. אומרת המשנה, שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה, כגון שראובן מוציא שטר חוב על שמעון, ובתגובה הוציא שמעון שטר חוב מאוחר יותר על ראובן. אדמון אומר ששמעון יכול לטעון לראובן, אילו הייתי חייב לך כדבריך, כדברי שטרך, כיצד אתה לווה ממני אחרי כן, היה לך לתבוע ממני את החוב שבשטרך? וחכמים אומרים, אין לנו מקבלים את הטענה הזו, אלא זה גובה שטר חובו וזה גובה שטר חובו, כל אחד מהם גובה את החוב הכתוב בשטר שבידו. מסכת כתובות, פרק י' ג', משנה י'. שלוש ארצות לנישואין, ארץ ישראל מחולקת לשלוש ארצות לעניין נישואין, ואילו הם יהודה ועבר הירדן והגליל. אין מוציאים, אין האיש יכול להכריח את אשתו לעקור את דירתם ולצאת מעיר שבארץ אחת לעיר שבארץ אחרת, ומכרך עיר הגדולה מסתם עיר שבאחת לכרך שבאחרת. אבל באותה ארץ מוציאים מעיר לעיר ומכרך לכרך, אבל לא מעיר לכרך ולא מכרך לעיר. הגבלות נוספות על זכותו של האיש להוציא את אשתו למקום אחר. מוציאים מנווה הרעה, מקום שהמגורים בו רעים מפני יוקר המחיה שבו, לנווה היפה, מקום היפה למגורים שהמזונות שם בשפע ובזול, אבל לא מנווה היפה לנווה הרע, כי אין לקופה לעבור למקום גרוע יותר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף לא מנווה רע לנווה יפה, שכן גם לנווה יפה יש חיסרון לעומת נווה רע, מפני שהנווה היפה בודק, כלומר מעבר המגורים מנווה רע לנווה יפה יכול להזיק ולהביא מחלות. והמשנה היומית שלנו, שמחר בעזרת השם ובישועתו נחתום את מסכת כתובות, ונתחיל מחיל אל חיל את המסכת הבאה במסגרת מפעל המשנה היומית קביעות, המסכת נדרים. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, י' באדר ראשון תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דפינו היומי על דף קט במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורם עליה בכל מילה דמיתה מחר יום שלישי פעמיים כי טוב. יוד א' באדר ראשון תפשין פי דלת ונלמד. דף קוף יוד במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה בכל מילה דמיתיו. מי נותן התורה, מי מקור הברכה? חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.